כל חי תמיד מדבר אליי, כל חי תמיד משדר אליי, בכל מקום בכל שעה בשבילי, כל חי תמיד איתי, כל חי.
כל חי תמיד איתי. נפש בראי היהדות, עם הרב אייל אונגר, רב בית הכנסת זכור לאברהם ברעננה, ויושב ראש מרכז הישגים.
מאזינים המבקשים לעלות לשידור מוזמנים להתקשר כעת ל-03-903-903-9 03-903-903-9. פקסים ניתן לשלוח ל-03-616-44-77 03-616-44-77. ניתן גם לשלוח הודעה לשידור באמצעות אתר קול חי 93fm.co.il.
ערב טוב לכל המאזינים. הערב נפתח את התוכנית שלנו בנושא התסכולים וההתמודדות עם התסכולים. התסכולים שלנו באופן כללי הם בגלל שהרצוי לא קרה, ואז אנחנו מתמודדים עם מצוי שאנחנו מרגישים שאנחנו לא ראויים לו, הוא לא מתאים לסוג האדם שאנחנו מאמינים שאנחנו אמורים להיות. אבל חשוב לזכור שעבר כבר לא קיים, מה שקיים הוא לא העבר אלא הרגש בהווה ביחס למה שהיה בעבר. את הרגש הזה בצעדים קטנים אפשר לשנות. האדם מרגיש שהעבר הוא לא עבר בגלל שהוא משחזר את העבר שוב ושוב. לדוגמה, הוא פותר מהעבודה, מאז כל יום הוא מתעורר עם כעסים על מי שפיטר אותו, על מי שבעיניו לקח את התפקיד שלו. הוא לא חווה את ההווה ולא את העתיד, אלא את העבר. הוא סבל בעבר והוא משחזר את העבר בהווה. לפעמים לא רק במחשבות, אלא גם בהתנהגות. כלומר, הוא כל יום קם מהמיטה בעצלתיים. הוא לא נחמד לאנשים. הוא משדר מרירות לעצמו ולאחרים. במילים אחרות הוא משחזר לא רק במחשבות שלו את זה שפיתרו אותו, אלא גם בהתנהגות שלו. הוא ממשיך להתנהג כמו היינו אומרים שהיום היום פיתרו אותו. נכון, לפני חודשיים כבר פיתרו אותו, אולי בעיניו עשו לו משהו רע, אבל הרע הזה כעת הוא משוחזר שוב ושוב בהתנהגות שלו, בגישה שלו יום אחרי יום. הורים אומרים על הילדים שלהם שהם חוצפנים, והם מביאים כל מיני עדויות שמאמתות את מה שהם אומרים, את מה שהם מאבחנים, אבל הם לא משנים את דרכי ההורות שלהם, ולכן הם שוב ושוב מקבלים את אותן תגובות מהילדים שלהם. ואז הם לא מבינים למה הילדים לא משתנים. הם לא תולים את זה בעצמם שהם אלה שמשמרים את ההתנהגות השלילית של הילד, אלא הם שוב ושוב כועסים על הילד, מבלי לקחת אחריות ולשנות את התפקיד של האם בבעיה. האדם מרגיש שניצלו אותו, פגעו בו, אין לו חברים. האדם מרגיש שהעולם לא צודק. הוא מרגיש שהאחרים אשמים והוא האדם היעיל והטוב. אולי אלה הן מסקנות שמתבססות על מידע אמין. אבל זו לא הבעיה וזה לא הפתרון. לא ההתמקדות במי אשם, אלא מה אמור בי להשתנות על מנת שהמצב לא יחזור על עצמו. מה אני יכול לעשות כדי לשנות את העתיד שלי ליותר טוב, ליותר יעיל. איך אני היום משנה גישה לחיים. וזה דורש אומץ. וזה דורש החלטיות ונחישות להבין שהאחריות על החיים היא בידיים שלנו. אני אולי הורה בן 70. הילדים לא בקשר איתי, אלא אם כן אני נותן להם כסף או דברים אחרים. השאלה היא לא מה לא בסדר אצלם. אולי היינו רוצים לחנך אותם, היינו רוצים לשנות אותם, הרבה דברים שהיינו רוצים לעשות. אבל לא תמיד הדבר שאותו אנו רוצים והצדק הוא הדבר הרלוונטי לשיפור איכות החיים שלנו. ואם האדם לא פעם ימשיך ולומר זה לא צודק, זה לא הוגן, הוא מזין את התסכול, הוא מזין את הכאב, אין לו מנגנון יעילי של ניהול רגשות שבעזרתו הוא מצליח להרגיע את עצמו, לווסת את הלחצים והמתחים שמתעוררים. זה לא קורה. ואז הוא הופך להיות דלק של כעס במקום לראות תסכול ואכזבה, ואז לאחר מכן לחשוב מה עושים. הוא רואה תסכול, אכזבה, כעס ומרירות שמלווה אותו יום אחרי יום. מבלי לחשוב איך אפשר לשפר את איכות החיים שלו. בהרבה מאוד מקרים הבעיה היא לא הבעיה, אלא ההתייחסות שלנו אל הבעיה. לדוגמה, חוסר סיפוק, תסכול ואכזבה בחיים לא תמיד הוא בגלל הבעיות בחיים, אלא בגלל הדרכים שבעזרתם אנחנו מנסים לפתור את הבעיות. האישה חושבת שבעלה הוא קשוח מדי, לכן היא מתלוננת עוד פעם ועוד פעם. למה אתה לא רגיש? למה אתה לא אכפתי? ובכך היא רק מחמירה את המצב. היא הגיעה למסקנה, הוא קשוח, והיא מצאה פתרון להתלונן. ואז כשזה לא עובד, היא לא אומרת לעצמה, אולי הגישה שלי לא נכונה, אולי הדיבור שלי לא יעיל, היא רק מקבעת יותר ויותר את העמדה. אם אני בוכה ואני מתלוננת והוא לא מתייחס, זה אומר כמה אני צודקת בהבחנה שלי כלפיו. האדם מרגיש שהוא מנוצל בעבודה יום אחרי יום. הוא אומר, אני אשתוק, אני לא אומר את דעתי ואת רצוני ואת הצרכים שלי מתוך ציפייה שיבינו אותי. והוא סבלן יותר ויותר, זו דרך ההתמודדות, ההתנהגות מבחינתו היעילה. בהרבה מאוד מקרים זו יכולה להיות התנהגות יעילה. אבל לפעמים המעביד לא יודע מה הציפייה בכלל. הוא ממשיך בהתנהגות שלו, ואז הוא מקבע את העמדה שלו. איזה מקום עבודה? לא הוגן, לא צודק. ובכך לא פעם הוא רק מחמיר את הבעיה. בני אדם משתמשים בפתרונות לבעיות שלהם, והם חושבים שהם משתמשים בפתרון ההגיוני. ובוודאי יכול להיות פתרון הגיוני ויעיל בהרבה מאוד מקרים. אבל אם יש לבני האדם בעיה שחוזרת על עצמה עוד פעם ועוד פעם, הפתרון כבר לא טוב. והאדם לא פעם משתמש בפתרונות לבעיות שיש לו עוד פעם ועוד פעם, לא רק שהניסיון לפתור את הבעיה לא מצליח, הוא גם מעצים את הבעיה יותר ויותר. דוגמה, הורה מרגיש שהילד שלו הוא לא מספיק מעניק לאחרים, לאחים, לאחיות. הוא מכריח את הילד, תיתן משלך. הוא מרגיש שהילד יותר מדי רכושני. הילד, במקום ללמוד לתת משלו ולהתחלק וליהנות מחוויית הנתינה, הוא לומד להיות רכושני וחמדן יותר ויותר. ואז ההורה דורש מהילד עוד יותר תוותר. והילד מרגיש שהוא עוד יותר צריך לשמור על החפצים שלו. זה ניסיון פתרון לבעיה שרק מקבע את הבעיה. הבעל מאוד אוהב לדבר בצורה לוגית, הגיונית. אשתו אוהבת להכניס את עולם הרגשות לשיחה. זה מתסכל אותו, כשהיא מכניסה רגשות בעיניו, היא לא עניינית. הרגשנות שלה מפחידה אותו וגורמת לו להיות עוד יותר קר, עוד יותר ענייני, עוד יותר רגיוני מדי, ולשמור את הרגשות לעצמו. הניסיון פתרון שלו לשמור על יותר מימד הגיוני ופחות לוותר רגשות, רק מעצים את רגשנות היתר של הצד השני. הבעל לא מרגיש בנוח בקונפליקטים, הוא נמנע משיחה עם אשתו בבעיות רגילות בחיים המשותפים. האישה נעשית פגועה וכועסת מההתרחקות, הוא רוצה לפתור את הבעיה על ידי מנעות מאימות ומביקוח. כתוצאה מכך, המתח שנוצר הולך וגובר. מה שגורם לבעל להמשיך ולהשתמש הפתרון של אני לא אדבר על בעיות כדי לא לייצר אווירה לא נעימה. התסכולים בחיים הם לא בגלל הבעיות בחיים, אלא בגלל התגובות שלנו לבעיות בחיים. בני אדם מחזקים את אותן התנהגויות של תוצאות שאותם היו רוצים לשנות. האדם מאשים את הילד שלו שהוא עצלן, שהוא לא יעיל. אחרי כמה זמן המאשים מצליח לראות רק את הראיות שתומכות בגישה השלילית שלו, הוא מתעלה מראיות שמוכיחות את ההפך. הקסם הוא לא לחפש פתרון קסם, אלא תהליך קסום שבו האדם עוצר את האשמות ומפסיק ליישם פתרונות לא מוצלחים לפתור את הבעיות. ומתחיל להשתמש בפתרונות חדשים. איך האדם עושה את זה? התשובה היא שהאדם ירשום לעצמו בעיה. לדוגמה, הוא מרגיש רע שלא מתייחסים אל הרצונות שלו בבית, במשפחה. זו הבעיה. דרך הפתרון שלו, הוא לא מגלה את רגשותיו כדי לא לזעזע את המערכת המשפחתית בעיניו בכל אופן. עוד בעיה. אני לא מצליח להשתלט על הדברים הרבים שיש לי לעשות כל יום. זו הבעיה. הפתרון שאני עושה, קודם כל כשאני מגיע לעבודה, אני מסדר את השולחן, מסדר את כל הפריטים, את כל החפצים, קורא קצת חדשות כדי להיכנס אל אווירה של מה קרה במהלך היום, מרים טלפון או שתיים כדי לתדלק את עצמי, ואז מתחיל לעבוד. אבל זה לא עובד. עוד בעיה. אני מרגיש שהשכנים מתעלמים מהצרכים שלנו. אז אני מתעלם מהם יום אחרי יום, יום אחרי יום, עד שאני מצפה שהם יבינו לבד למה אני מתעלם. אבל זה לא עובד. בואו נעשה רשימה של מספר בעיות. נשמיע לעצמנו או בקול רם, או שנכתוב על דף. בעיה ודרכי הפתרון. ואז נשאל את עצמנו. האם השיטה שבה אנחנו פועלים עובדת? כן, אפשר להמשיך איתה. לא, בואו נעצור את השיטה. אם הפתרונות שאנחנו מנסים להשתמש בהם יום אחרי יום לפתור את הבעיות לא עובדות, בואו נפסיק להאשים את העולם שהעולם לא מבין כמה הפתרונות שלנו נכונים ויעילים וערכיים, אלא נתחיל פשוט לשנות את דרכי הפתרון שלנו. ואם מדובר בתוך מערכת קשרים בין בני אדם, בטח בתוך מערכת משפחה ונישואים, אז כדאי גם לדבר על זה. לדוגמה, הבעל אומר לאשתו, אני יודע שלך היה חשוב לדבר על הרגשות, התחושות והכאבים. אני תמיד הרגשתי שהדבר הנכון הוא לא לדבר על בעיות וכך מייצרים אווירה טובה. אולי הפתרון שלי הוא טוב, אבל אני מתחיל להבין שאולי לך הוא גרם להרגיש שהצרכים שלך הם מוזנחים ולא יזכו לקבל מענה. ולכן הייתי שמח לראות אם נוכל לפתור את הבעיה בצורה אחרת, בצורה שמתאימה לשנינו. גישה כזו פותחת פתח לדיון בונה וחדש על הדרכים בהם יכולים הצרכים של שני הצדדים לזכות למענה, ולו ב10% יותר ממה שיש היום. זוהי אמירה שלא מטילה אשמה, לא עליי ולא על הצד השני. אני מבין את הצד השני שהגישה שלי לא הייתה מתאימה לו. אני מבין את עצמי שהגישה הזו הייתה נראית הגיונית בעיניי. אני לא מאשים את עצמי, לא מאשים את הצד השני, אלא פשוט מגדיר עובדה. זו הייתה הגישה עד היום. מכאן ואילך, בואו ננסה גישה חדשה. הגישה שלא להאשים את הצד השני, לא להאשים את עצמי, אלא להיות עירני לכך שזו הייתה דרך הגיונית בעיניי, בעיני הצד השני, ומהמקום הזה הלאה, לחפש גישה חדשה שמתאימה לשני הצדדים, מאפשרת בגרות, אחריות, גמישות ופתרונות חדשים לבעיות שחוזרות ונשנות. עוד דוגמה, אני מרגישה שבעלי רגיש מדי. אם אני אומר את אמירה שהיא לא נעימה בעיניו ונעלב, ולאחר מכן שעתיים נסגר. מה אני עושה? גם אני כועסת. או אני מנסה לייצר אווירה, או מנסה לגרום לו להשיח דעת. תשכח ממה שאמרתי, תתקדם. למה אתה כזה נובר ומעמיק במה שאמרתי לך? זו הגישה שלה לפתור את הבעיה. האם זו גישה טובה או לא? התשובה היא, המציאות היא המדד. אם זה פותר את הבעיה וגורם לשני הצדדים להרגיש טוב, הפתרון הוא טוב. אם זה לא פותר את הבעיה, המציאות היא המורה הטוב ביותר שיש בהקשר הזה. בואו נבחר בפתרון חדש. אפשר לדבר על כך ולומר, אני יודע שאולי מדי פעם אני אומר את אמירות שהן לא לגמרי נעימות. אני לא מרגישה שהן כל כך אמורות לפגוע, אבל אני כן מבינה שמבחינתך זה כן פוגע. בוא נשב יחד ונמצא זמן לעצמנו לדבר, מה נעשה בפעם הבאה שדבר כזה יקרה. כי אתה מכיר אותי, יש לי מדי פעם אמירות, אני אנסה שזה לא יגיע הרבה לידי ביטוי, אבל אם זה כן יגיע, בוא נשב יחד ונראה מה יכול לגרום לך להשתחרר ומה אני יכולה לעשות כדי לעזור לך להשתחרר. זו דרך שבה האדם מחפש גישה חדשה, פתרון חדש. נצא להפסקה ולאחר מכן נחזור אל שאלותיכם המאזינים. שאלות בנושא נפש האדם, האדם בינו לבין עצמו, בינו לבין החברה, בינו לבין המשפחה.
עכשיו איתכם, הנפש בראי היהדות, עם הרב אייל אונגר, רב בית הכנסת זכור לאברהם ברעננה, ויושב ראש מרכז הישגים.
מאזינים המבקשים לעלות לשידור מוזמנים להתקשר כעת ל-03-903-903-9 03-903-903-9. פקסים ניתן לשלוח ל-03-616-4477 03-616-4477. ניתן גם לשלוח הודעה לשידור באמצעות אתר קול חי 93fm.co.il.
ביום רביעי הבא מדליקים
הורים יקרים, שלום רב. מדבר שימי בן דוד, אני עוסק בהכוונת תלמידים שלא מצאו את מקומם במסגרות הקיימות אל מסגרת תיכונית חרדית המשלבת תורה עם תעודת בגרות טכנולוגית מלאה ולימודי המשך במכללה לטכנאי הנדסאי במגמת תקשוב. אם גם אתם מרגישים שילדכם צריך מישהו שיואב אותו וידע כיצד לדבר אליו, אנא צרו קשר ובעזרת השם נוביל אותו להצלחה. 1-700-506-306 1-700-506-306.
הספר שכה רבים ציפו לו, לגעת בנפש, ספרו של הרב אייל אונגר. להבין את נבחי הנפש, להאיר את הכוחות העמוקים, לגעת בנפש, להשיג בחנויות הספרים.
גינת אגוז, לאירועים גדולים מהחיים. השנה בלג בעומר עולים למירון ונהנים בסוף שבוע במלון. מלון קרלטון החדש בנהריה, 30 דקות ממירון. סוף שבוע מפנק ומרומם בהשתתפות הרב אבנר קבס ואיש ירושלים הרב ישראל גליס. אירוח כיד המלך גלת למאדרין כמיטב המסורת של מרגליות. להזמנות תלפנו עכשיו 02-666-5555 02-666-5555. מרגליות, תיירות ונופש בארץ ובארץ העולם.
הדרן, המכשיר השמור ביותר בעולם והיחיד עם טכנולוגיה טריפל סייף להגנת סייבר משולשת. טאבלט ווייז מייל של הדרן במבחר גדלים ומחירים. חייגו עכשיו כוכבית 3230 באישור בית דין צדק בני ברק. פשוט עובד. הדרן, כוכבית 3230.
חדש בבני ברק, מסעדת החצר. בואו ליהנות מעולם של טעמים ייחודיים במסעדת החצר. ובימים חמישי ושישי, בואו לענג את השבת עם יריד אוכל מוכן ממיטב תבשילי השף. מסעדת החצר בחשרות הרב רובין, רחוב רבי עקיבא 50 בני ברק, בחצר, 03-69-59-329.
הקיץ כולם במופתה ברומניה. גם חופשה מושלמת וגם טיפול טבעי לסובלים מכלי דם. חבילת נופש למופתה ברומניה, חופשת הקיץ ממנה תחזרו בריאים הרבה יותר ועם שיפור במדדים הרפואיים. המופתה, 03-9641-555, 03-9641-555.
בר יוחאי נמשכת אשריך, שמן ששון מחבריך.
מאזינים יקרים, בימים האחרונים קיבלתם לביתכם את מגזין הישועות של רשב"י, ובו הסבר על התיקון הקדוש שיערך בקבר רבי שמעון בר יוחאי ביום ל"ג בעומר הקדוש על ידי מניין רבנים ומקובלים. אם גם אתם זקוקים לישועה, לזיווג, לזר הקודש של בר קיימא, לפרנסה, שלום בית ופתיחת המזל, חייגו עכשיו להעברת שמכם לתיקון הקדוש. 1-800-36-18-18 1-800-36-18-18.
אלפי שנים עם ישראל שר הקלה מגיעה, משמחת ומברכת אותנו בברכות המיוחדות רק לה, כי היא מקור הברכה. עם ישראל מחסיר לשפעת ומחזק את חומותיה הבצורות במעמד נשגב שלא היה כמותו, שיתקיים, אם ירצה השם, ביום שלישי א' בסיוון, 15 במאי, באצטדיון טדי, מחיר מסובסד 25 שקלים, הכולל שי ענק בשווי 100 שקלים, ואות בספר תורה שיוכנס למערת המכפלה לפני חג השבועות.
זירה מקומית, כל החדשות, המועמדים, הסיפורים, העדכונים והספינים. לקראת הבחירות המוניציפליות. ושאלת הסקר השבועי, הבחירות לראשות עיריית בית שמש, משה אבוטבול או נציג דגל התורה. חייגו כעת ל-039-039-039, שלוחה מספר 3. זירה מקומית, בהגשת איתי גדסי, יום שלישי בשש, רק כאן בכל חי.
מאזינים המבקשים לעלות לשידור מוזמנים להתקשר כעת ל-03-903-903-9 פקסים ניתן לשלוח ל-03-616-44-77 03-616-44-77 ניתן גם לשלוח הודעה לשידור באמצעות אתר כל חי 93fm.co.il
עכשיו איתכם, הנפש בראי היהדות, עם הרב אייל אונגר, רב בית הכנסת זכור לאברהם ברעננה, ויושב ראש מרכז הישגים.
שלום, ערב טוב.
שלום. אני רציתי לשאול שאלה, אני בעיקרון בחור חברותי, הכל טוב.
כן.
רק פשוט שאני נפגש עם מישהו חדש, לא יודע מה, פתאום אני נחת, אני למשל אחרי חופש, אני מדבר עם הבחורים.
כן.
עוד פעם, מחדש אני נחת, נהיה לי לחץ, לשאול שאלות בשיעור, נהיה לי לחץ, אבל כשאני מדבר עם בחור אחר כך, הכל טוב, אני זורם, הכל טוב, אני לא יודע מה ההתחלה של זה, למה גורם.
הלחץ זה רק בהתחלה וכעבור כמה זמן זה נגמר?
בדיוק. אחרי כמה שניות זה נגמר, הכל אפילו אני מתנסה עליו, כאילו, אבל בהתחלה אני נחץ, לא יודע למה.
הבנתי. כאשר אתה ברגעים הראשונים נלחץ, אם אתה יכול לנסות להיזכר ברגעים האלה, שאתה נלחץ, מה עובר לך בראש באותו זמן? מה אתה אומר לעצמך? אני פוגש עכשיו משהו חדש.
משהו כן, כזה, משהו כזה.
אני פוגש מישהו חדש. כן.
וגם ככה, להתחיל אני לחץ, ואחר כך כשאני גרה איתו לשיחה, אני... הכל יהיה טוב, הכל זה...
הבנתי. אז אתה אומר, אני פוגש אדם חדש, מרגיש טיפה בלחץ, לא לגמרי יודע להגדיר מה עובר לך בראש.
כן.
והלחץ הוא נמשך לכמה שניות. הבנתי, ומבחינתך, כאשר זה כמה שניות, למה זה כל כך מטריד או מפריע לך? מה קורה באותם שניות זה מפריע לך?
ואני פשוט מעדין, זה פשוט משבש אותי. פתאום יכול לשבש לי את השיחה, כי אם אני מדבר עם מישהו חשוב, פתאום אני מעבל ניתונים וכל זה.
אז זה לא כמה, זה כמה שניות או לא כמה שניות?
זה כאילו, ההתחלה זה, בוא נגיד, זה חצי דקה בערך.
הבנתי. ואז החצי דקה הזו, כמה זמן היא משפיעה לאחר מכן? היא משפיעה על המשך השיחה גם לעשר דקות לאחר מכן?
לא בדיוק, לא...
פחות מזה.
כן.
הבנתי.
אני בא לשאול שעוד בשיעור למשל, אני מאבד וזה.
אני מה?
אני מאבד את זה, אני מאבד את הריכוז, פתאום אני נלחץ גם וזה.
כן. הבנתי, וזה גם כן אחד מהדברים שכאשר אתה מדבר שם, אתה נלחץ, ואז זה גם כן פוגע ברמת המיקוד בשאלה והזיכרון. תראה, מה שקורה הוא, זה שהלחץ שישנו, הוא מורכב משניים, מלחץ ומלחץ מהלחץ. כלומר, הלחץ הראשוני של מפגש עם אדם חדש, או דיבור ברבים, זה לחץ שיש לרוב האנשים. זה לחץ שהוא יחסית עוד בסדר. מדוע? מכיוון שזה לחץ שהוא עוזר לנו לא להתפזר, עוזר לנו להיות ממוקדים, עוזר לנו לשלוט על האמירה שלנו והחשיבה שלנו שהיא תהיה יחסית יותר ממוקדת. וזה לחץ שהוא טוב. עם הזמן האדם מרגיש שהוא יותר פתוח עם האנשים שסביבו או בשיעור שבו הוא נמצא, וככל שהוא מרגיש פתוח יותר, הוא מרגיש חופשי יותר להגיב, לומר, להתבטא, בצורה שהיא חופשית יותר, פחות מחושבת ופחות לחוץ. זה רגיל. מה שקורה אצלך הוא שיש לך את הלחץ, ואז כאשר יש לך את הלחץ, המוח מעניק משמעות ללחץ שהוא גרוע יותר ממה שהוא באמת. האמת, שהלחץ הראשוני הוא לחץ טוב. הלחץ השני הוא לחץ מהלחץ, והוא הלחץ נקרא לו הלחץ הבעייתי. ולמה חשוב לדעת את כל הדברים האלה? התשובה היא כי על מנת שנוכל להתמודד עם הלחץ השני, אנחנו צריכים לקבל את הלחץ הראשון. הלחץ הראשון, הרגעים הראשונים שאנחנו קצת לחוצים, אפילו אולי קצת מאדימים, אלה הם רגעים שחשוב שנעשה הפוך ממה שאנחנו רגילים לעשות. מה אנחנו רגילים לעשות? אנחנו רגילים להרגיש לחץ, ואז להגיד, יואו, אני בלחץ, שלא יראה שאני בלחץ, שלא יראה שאני מאדים. ואז אנחנו מלחיצים את עצמנו מהלחץ הראשוני. כאשר אנחנו מלחיצים את עצמנו מהלחץ הראשוני, אנחנו מייצרים את הלחץ השני. וזה הלחץ הגרוע. זה הלחץ הלא טוב, זה הלחץ שהוא משבש את הזיכרון שלנו, וזה כבר עודף לחץ. הפתרון שבדרך כלל, כנראה אתה מנסה להתמועד עם הלחץ, זה להגיד, אני בלחץ, חייבים להוציא את הלחץ הזה ממני, מתי זה ילך ממני. כלומר, מנסים להיאבק בלחץ. הפתרון הזה זה כנראה הפתרון שהיית מנסה, והוא לא הצליח. הפתרון שיצליח הוא בדיוק הפתרון ההפוך. הוא הפתרון שבו אתה אומר, כן, אני בלחץ, ונכון שאני בלחץ. ובגלל הלחץ אני טיפה אגמגם או טיפה יעדים, אז מה? זהו, אני עכשיו במקום לנסות להילחץ מהלחץ, להבריח את הלחץ, אני הולך לחבק את הלחץ ולהגיד, כן, אני לחוץ, ולחוות את זה. וככל שתצליח לחוות ולשהות, להרפות מהלחץ, הלחץ השני לא יגיע, גם הלחץ הראשון ייגמר כמה שיותר מהר. היכולת שלך להכיל את הלחץ, לשהות בלחץ, היא מבריחה את הלחץ.
תודה רבה.
בבקשה. שלום, ערב טוב.
ערב טוב.
ערב טוב.
שלום, הרב, שלום לך, מדבר אריק מתל אביב.
שלום, אריק.
אני כל רציתי להגיד לך יישר כוח גדול, רכשתי שבוע ספר שלך לגעת בנפש, מדהים פשוט.
תודה, תודה רבה.
באמת, אני כבר מומתים בקוצר רוח לשני, בעזרת השם, שיגיע במהרה.
אמן, בעזרת השם.
עכשיו, לעניין האישי שלי,
כן. היא
הקטנה בת 18 וחצי, דקתה בגידול בראש.
כן.
אחד מהסימפטומים שקורים בעקבות הגידול הזה, זה שינוי במצבי רוח.
כן.
עכשיו, כמובן שבמסגרת המחלה יש פחדים, יש חרדות, באופן טבעי, מחלה לא קלה. בעזרת השם, אני מקווה לרפואת במהרה.
אמן, בעזרת השם.
תודה. ומה שרציתי לדעת, אני מרגיש שמשהו בהתנהגות שלי כלפיה, זה לא טבעי. מצד אחד, יש לי גישה של רחמים וכאב, ההתייחסות אליה, בעקבות המחלה, צורת הדיבור שלי והגישה אליה היא רכה ושונה ואיזשהו מקום ילדותית, זה סוג של לנסות לרקח למתחים. מצד שני, בוגרת וחכמה, ובא לי לדבר איתה בגובה העיניי.
כן.
איזשהו מקום, אני...
מה הסיכון?
איזה גישה? איזה צורת התבטאות? איך לגרום לה להרפות מהפחדים? אתה יודע... לנסות לדבר את הטבעי.
מה זה נקרא? לו יצויר, לא הייתה לך שום שאלה ושום קונפליקט. מה הייתה הגישה הטבעית, ומהי הגישה כעת, שאתה מגדיר אותה כגישה, כגישה יותר רכה וילדותית? לדוגמה.
גישה,
אם תוכל לתת לי דוגמה. נגיד היא עכשיו...
הגישה הטבעית היא עכשיו... לדרוש ממנה משהו. דורש פשוט, משהו פשוט, אתה יודע, משהו שברגיל היית דורש אותו בטבעיות.
כן.
אתה כבר מתרגם את המחשבה שלפני שאתה הולך לדרוש ממנה משהו, רגע, בעצם מה אני הולך לדרוש? אני מתפס אותו במצב קשה, לא קל, כאילו... אתה יודע, אתה כל הזמן מעלה איזה הנחה ומייצר לה משמעות בעקבות המצב שנמצאת.
תראה, השאלה שלך האם יש כאן...
היא לא סופגת את זה, נכון.
השאלה שלך היא בעצם, אם אני מבין נכון, האם אני משתמש בעודף רחמים ובכך מקבע את המקום שלה המרחם על עצמה ושם אותה במקום של חוסר אונים?
בראבו, זה בדיוק הנקודה.
כן, תראה. לגבי השאלה הזו, קודם כל בואו ננסה לראות מבחינה יחסית, אובייקטיבית יותר, לו יצויר זו לא הייתה הבת שלך, היה הבת של מישהו אחר, האם כן היית יכול לדרוש או לא היית יכול לדרוש? האם נראה לך שכן שייך לדרוש ממנה?
לא מניח שכן, כי אתה יודע, היא לא בת שלך, אתה גם לא ברגלים איתה לדעת איזה רמה של דרישה אתה דורש מילדה שהיא לא ילדה שלך, שאתה לא מכיר אותה.
תראה, יכול... תראה, סבירות רבה שגם לה יהיה נכון שלפעמים ידברו איתה, כמו שאתה מגדיר את זה, יותר בגובה העיניים שלה, יותר לפי הגיל שלה, אבל ודאי שזה דורש איזשהו מינון מסוים שגם היא עצמה חובה את העליות והירידות האלה, וגם לפעמים אנחנו מהצד צריכים להיות במקום הזה של העליות והירידות. כלומר, ישנם הזמנים שבהם היא במקום שהיא מרגישה שהיא חסרת אונים, והיא זקוקה לתמיכה, לעזרה, עזרה עוטפת מאוד, ואלה הם רגעים שיכולים להעניק המון. אולי ישנם רגעים שהיא אומרת, זהו, כמה עוטפים אותי, וכמה מחבקים אותי, וכמה מעניקים לי, וזה יותר מדי. ואז, אולי מבחינתה היא יכולה להרגיש שזה כבר יותר מדי, וזה מקבע את המקום החסר אונים שלי. אז זה כן ולא. זה כן,
אני מרגיש את הנקודות רוויה האלה.
נכון, אז זה כן ולא. למה? כי הנקודות רוויה הן מצד אחד אצלה. אם תיקח את זה, אז לא בטוח שיהיה לה קל יותר. היא זקוקה לזה. יחד עם זאת, זה כן, זה נכון שמדי פעם להשיח את הדעת ולדבר על דברים שבשגרה. כלומר, לדבר איתה על דברים שלו יצויר, היא לא הייתה כעת עם המחלה. בעזרת השם שתעברי במהרה. לו יצויר כעת היא לא הייתה עם המחלה. אז איזה שיחות אחרות הייתי עושה איתה? אתה יודע מה? לא במקום של מה הייתי דורש ממנה. אבל איזה שיחות אחרות? על מה הייתי אחר מדבר איתה? חשוב לא לדבר איתה כל כך על המחלה ועל הכאב ועל החיים המושבטים בעקבות המחלה. כן כדאי לדבר על תחביבים ועל עשייה ועל יצירות שהיא יכולה לעשות וכדומה, לכתוב, לעשות, לצייר. דברים שאפשר להביא לידי ביטוי את העשייה שלה שהיא לא מוגבלת בעקבות המחלה. למה זה חשוב? התשובה היא שחשוב שבן אדם ירגיש שהוא יותר מהמחלה. יותר מהמחלה, הכוונה היא שאם המחלה...
גדול ממנו.
וזה בא ידי
ביטוי,
בדיוק, זה בא ידי ביטוי כאשר האדם מרגיש שיש מספר רגעים במהלך היום שהוא לא מושבת בעקבות המחלה. כלומר, נגיד, בן אדם עכשיו הוא הולך לישון 6 שעות ביום, אז הוא מוגבל באותם 6 שעות. 6 שעות האלה הוא לא יוכל לתפקד. אבל יש לאחר מכן את השעות שבהם הוא ער. יש בן אדם שהוא מוגבל יותר. למה? לדוגמה, בגלל מחלה, עבודה, מחויבויות אלה ואחרות, בסדר, אבל יש לו שעתיים, יש לו שלוש, יש לו מספר שעות או פרקי זמן במהלך היום שבהם הוא יכול להביא לידי ביטוי את האני שהוא מעל המחלה שלו. איך זה בא ידי ביטוי? אז זה בא ידי ביטוי שעוסקים בדברים שהם לא קשורים למחלה ולא קשורים לריפוי ולא נוברים יותר מדי במחלה ובכאב ובתסכול ובכמה ובאיך ומה יכול לעזור ואיך יכול לעזור. כי זה חשוב, כי זה מה שמרגיע את האדם כשהוא יודע שהוא מעל המחלה. כי המצב הנפשי של האדם הוא בעל משקל מכריע לרפואתו של האדם. זה גם מופיע בספר משלי, אומר שלמה המלך, רוח איש יחלקל מחלהו ורוח נחאה מייסען. רוח איש זו האמונה של האדם, יחלקל יהיה כלי למחלה שלו, ורוח נחאה, רוח שבורה, מי יישא את המחלה. וגם כן בהלכה זה מופיע. אם רחמנה לצלן, ישנה אישה יולדת שהיא עיוורת. היא לא זקוקה לאור, אבל היא אומרת, אני רוצה שכל היולדות שבחדר ידליקו אור בשבת, ידליקו אש בשבת. עכשיו, היא לא זקוקה לזה. הן אומרות, אנחנו כבר מכירו את המקצוע ולא זקוקות לחיל שבת למען זה. אבל היא מרגישה שהיא זקוקה לאור, כי כך היא תרגיש יותר ביטחון, אפילו ביטחון שלא תלוי בעשייה שלה, אלא בעשייה שיעזרו לה. בכל אופן מדליקים למענה את האור. למה? כי זה גורם לה ליישוב הדעת. יישוב הדעת, וזה יכול לרפא את הנפש. אז המחלה של האדם היא לא מוגבלת רק למחלה. היא משפיעה על החולה, והחולה מושפע גם מהנפש שלו. ולכן כשהנפש היא בריאה יותר, חזקה יותר, החולה חזק יותר, וגם המחלה יכולה להתרבות טוב יותר.
מה שבעצם גם אומר שגם לייצר לסביבה נפשית נוחה כזאת מול העיניים בעצם.
זה חשוב מאוד. נוחה, מגוונת.
בלי דגשים כאילו על קחי דברים מדברים לך למזון, סוג של...
זה טוב...
סוגי שתייה מסוימים.
זה טוב להתעסק בזה, אבל צריך למצוא זמנים שמתעסקים בזה. בוא נגיד, המתעסק שימצא זמן, בבוקר, בצהריים, בערב, אבל לא כל היום. לא יותר מדי לדבר על זה. מצאתי משהו חדש, ועוד דבר יכול לעזור, ועוד דבר יכול לסייע. לא להיכנס לזה יותר מדי מהלך היום, כי הבשורות הטובות של מוצא הבשורות, הן בשורות טובות לא. אבל שומע הבשורה, הוא כבר נכנס לייאוש, הנה עוד פעם, ועוד פעם, ועוד תרופה, ועוד דבר, ועוד דבר.
זה שאני מקבל ממנה.
נכון. אז זה חשוב.
הניסיון שלנו לעזור, להקל, הופך אצלה לאיזה משהו הפוך לגמרי, 180 מעלות.
נכון, היא זקוקה לרגעים של גם וגם. גם הרגעים העוטפים, וגם הרגעים שמתייחסים אליה בבגרות, וכאדם שהוא בעל יכולת.
יפה,
שוב כוח
הרב, תודה רבה
על התשובה,
ושוב
יש שוב
כוח על הספר. הספר
מדהים
באמת, נותן
לי
הרבה כלים.
ברוך תהיה, ברוך תהיה. תודה, תודה רבה לכם.
לילה טוב.
לילה טוב, נצא להפסקה ובעזרת השם מיד חוזרים.
עכשיו איתכם הנפש בראי היהדות עם הרב אייל אונגר, רב בית הכנסת זכור לאברהם ברעננה ויושב ראש מרכז הישגים.
מאזינים המבקשים לעלות לשידור מוזמנים להתקשר כעת ל-03-903-903-9 03-903-903-9. פקסים ניתן לשלוח ל-03-616-4477 03-616-4477. ניתן גם לשלוח הודעה לשידור באמצעות אתר קול חי 93fm.co.il.
ביום רביעי הבא מדליקים יש לך עבודה? יש לך גם זכויות. משרד העבודה והרווחה קורא לכם להכיר את הזכויות המגיעות לכם על פי חוקי העבודה, לעמוד עליהן ולקבל את המגיע לכם. הידעתם? אסור לנקות משכרו של עובד ניקויים שאינם כתובים מפורשות בחוק. לא תלין שכר שכיר. השכר צריך להיות משולם עד המועד הקבוע בחוק, 9 בחודש העוקב. רוצים לדעת עוד? היכנסו לאתר זכויות עובדים. לא קיבלתם את זכויותיכם? פנו אל מנהל הסדרה והאכיפה, כוכבית 2570. משרד העבודה והרווחה.
רוצים לעבוד בתפקיד מרתק ומאתגר בפרסום ויחץ? דמיינו אתכם עוד מספר שנים מנהלים את תקציבי הפרסום והיחץ של החברות הגדולות בישראל, קמים כל בוקר עם ברק בעיניים. עכשיו תפסיקו לדמיין והצטרפו לבוגרי הבית ספר החרדי הנמצאים היום במשרדי הפרסום והיחץ ובחברות והארגונים המובילים בישראל. מחזור 11 עומד להיפתח. התקשרו לבית ספר 03-579-2111. הגיעו לפגישת ייעוץ ותשמעו את כל הפרטים על הלימודים והמלגות. 03-579-2111. הבית ספר מבית איגוד חברות הפרסום.
הסילונית של דוקטור בני כהן, מפיק הסילון, היחיד שהוכח מחקרית שמרפא דלקות חניכיים ושומר על בריאות הפה. להשיג בבתי המרקחת הפרטיים, בקופות החולים וברשתות הפארם. היזהרו מחיקויים. לפרטים חייגו 03-616-2299. לא משנה אם אתם צריכים להציג תמונה או לערוך מסמכים, לנווט בדרך או לקבל מייל. מכשיר שמו מבית הדרן, מותאם בדיוק עבורכם, עם כשרות מהודרת וטכנולוגיה. טכנולוגיה מתקדמת. טאבלט ווייז מייל של הדרן, במבחר גדלים ומחירים. חייגו עכשיו, כוכבית 3230, באישור בית דין צדק בני ברק. פשוט עובד. הדרן, כוכבית 3230.
הקיץ כולם במופטה ברומניה. גם חופשה מושלמת וגם טיפול טבעי לסובלים מכלי דם. חבילת נופש למופטה ברומניה. חופשת הקיץ ממנה תחזרו בריאים הרבה יותר ועם שיפור במדדים הרפואיים. המופתה 03-9641-555 03-9641-555.
כדאי הוא רבי שמעון לסמוך עליו בשעת הדחק. בעוד מספר ימים תתקיים הילולת רבי שמעון בר יוחאי. מחייגים עכשיו לארגון יד עזרה ושולמית ומצטרפים לסגולת חי רוטל משקה הידועה בעוצמתה האדירה. כוכבית 9171, ארגון יד עזרה ושולמית, הוא שליח המצווה האמיתי שלכם בהילולה של רבי שמעון בר יוחאי. לא מאססים, מחייגים ומבקשים להצטרף לסגולת חי רוטל משקה של ארגון יד עזרה ושולמית. כוכבית 9171, כוכבית 9171. התרומה נכללת בכלל פעילות העמותה.
אלפי שנים עם ישראל שר
בואי קלה, בואי קלה.
והקלה מגיעה משמחת ומברכת אותנו בברכות המיוחדות רק לה, כי היא מקור הברכה. עם ישראל מחסיר לשפעת ומחזק את חומותיה הפצועות במעמד נשגב שלא היה כמותו, שיתקיים, אם ירצה השם, ביום שלישי א' בסיוון, 15 במאי, באצטדיון טדי, במהלך הערב, הפתעה גדולה שתזעזע את המדינה. במהלך הכנס, מעמד שירה המונית של 32 אלף איש במחוזת שירי שבת. לפרטים ורכישת כרטיסים, 02-301-2000.
מאזינים המבקשים לעלות לשידור מוזמנים להתקשר כעת ל-03-903-903-9 פקסים ניתן לשלוח ל-03-616-44-77 03-616-44-77 ניתן גם לשלוח הודעה לשידור באמצעות אתר קול חי 93fm.co.il
עכשיו איתכם, הנפש בראי היהדות, עם הרב אייל אונגר, רב בית הכנסת זכור לאברהם ברעננה, ויושב ראש מרכז הישגים.
שלום, ערב טוב.
שלום, ערב טוב, מדברת דבורה. אני עובדת בחנות בתחום הבישולים, ונכנס עובד חדש, ואני לא כל כך מסתדרת איתו. כאילו, אני מרגישה אולי מצד אחד שהוא לקח לי את קצת את העבודה שלי, ומצד שני גם אני לא אוהבת כל כך את הצורה שהוא עובד, אז אני כל הזמן בגישה של כאילו לחנך אותו, למרות שזה לא
כן. תראי.
ואז כל הזמן אני מרגישה עוד צורך ל... מצד אחד להגיד לו מה שאני מרגישה עליו, מצד שני להיות יותר נחמדה, ואז זה גורם לי ללחץ כזה במשך העבודה.
כן. יכול להיות שיש כאן כמה מימדים. המימד הבולט והחשוב ביותר הוא לשים לב, קודם כל, אם והיה והמעביד הכניס עובד חדש, אז לנסות לבדוק עם עצמך, האם נראה לך שהעובד החדש הזה הוא עתיד לקחת יום אחד את מקום העבודה שלך, הוא נכנס על מקום מקביל, או שמה הוא נכנס על מקום נוסף. אם הוא נכנס על מקום נוסף, אז זו אמירה אחת. אם הוא נכנס על מקום מקביל, אז זו באמת אמירה שכדאי להיות עירני עליה, ולראות איך אנחנו משפרים את הביצועים ומוכיחים את עצמנו יותר ויותר. באופן טבעי, זה ודאי שחשוב להתמקד איך אנחנו... נקרא לזה בלשון קיצונית, מרצים יותר את המעביד ומביאים את העבודה לתפוקה רבה יותר. עכשיו, מובן שהרצון לחנך, אם הוא מגיע ממקום שבו רוצים ליישר אותו, מה שנקרא, למען העבודה, או אולי זה גם כן יכול להגיע עם מקום של איזשהו פחד וחשש שמא נאבד את מקום העבודה, יכול להיות שמחשבות כאלה עוברות. אבל גם יש משהו נוסף. היות שהוא פרק זמן חדש נמצא כאן, אז יכול להיות שזה בהתחלה בעיקר, אבל עם הזמן, יותר, כמה שיותר תגיעו לתאום בעבודה משותפת, אז גם המעביד הוא ירגיש נוח. ובסוף, הרי היינו רוצים להיות במקום שהמעביד מרגיש שמשתלם לו לשלם את המשכורת שלנו. ככל שלכאורה, ככל שתצליחו לגלות יותר עבודת צוות, תהיו יעילים יותר, וגם המעביד ירוויח מכם משניכם יותר.
כן, זה לא נראה לי שזה בעיה שהוא ייקח לי את העבודה, כאילו אני לא אפסיד את העבודה שלי בעזרת השם, וגם המעביד לא כזה מסתכל עלינו, זה יותר כזה משהו בפנים, שאני לא יודעת איך לעשות, להיות יותר רגוע, פחות להסתכל על מה שהוא עושה, לא עושה. מבחינת עבודה אנחנו עושים אותה עבודה.
תראי, אז בואי, הבנתי. אז קודם כל, ברוך השם, אז תראי, אפשר לעשות משהו אחר. אנחנו מגיעים לעבודה, והיות שכבר התרגלנו יותר מדי פעמים שכאשר מגיעים לעבודה, אז אנחנו רואים איפה אפשר לחנך, איפה אפשר לשנות, איפה אפשר להשפיע עליו בצורה זו או אחרת, ואז אנחנו מתחילים להרגיש רע עם עצמנו, למה אני משפיע, למה אני מחנכת, למה אני אומרת, ואז אני נחמדה יותר מדי, ואז אני נחמדה יותר מדי, ואז רכבת הרים שעולה ויורדת. בוא נעשה הפוך. בוא נחליט. אנחנו מגיעים לעבודה, ואנחנו לא נימנע מהמערכת החינוכית שלנו כלפיו. אבל מה נעשה? בוא נעשה את זה, נקבע. חצי שעה בוקר, חצי שעה אחר הצהריים, לדוגמה. בין 10 ל-10:30, זה הזמן שבו אני במיקוד אומרת לו כל מה שאני רוצה להגיד. רק הזמן הזה. כלומר, אל תגידי לעצמך, זהו, ממחר אני לא אומרת כלום. כי זה לא יעבוד. את זה בטח ניסית וזה לא עבד. מה שתעשי זה משהו אחר. קחי פרקי זמן שתקריא להם זמן החינוך. עכשיו, עם הזמן, יהיה לך קל יותר כאשר את יודעת שאת יכולה לומר את מה ש... את כן רוצה לומר או לא רוצה לומר, אבל בסוף את אומרת. אז ברגע שאת יודעת שיש זמנים כאלה, נגיד חצי שעה בבוקר וחצי שעה אחר הצהריים. אז המקום הזה תמקדי את הזמנים האלה, ואז יהיה לך קל יותר בשגרת היום-יום. לא שבהכרח הזמנים האלה הם באמת יהיו זמנים שהוא ישמע את הדברים ויאמר תודה רבה להערות וכדומה. זה יותר לטובתך, פחות לטובתו. זה יותר לטובתך שהנפש יודעת שיש לי פרק זמן ששם אני יכולה להביע את הדאגה או את החינוך או את מה שאני רוצה להגיד. פשוט תראי...
זה לא בעיה לעשות את החלק הזה,
כאילו,
גם...
תראי, היה עדיף, תמיד אפשר להגיד, עדיף להיות הכי ענייני ולעשות את העבודה ולא להתעסק במה שלא רלוונטי. אבל זה ברמת העיקרון, זה ודאי האידיאל. אבל האידיאל הזה, את יודעת אותו יותר טוב מכולם, כי את חיה את העבודה. אנחנו עכשיו נמצאים בדרך לאידיאל, בדרך למטרה. אז כדרך למטרה, אז יש שלב ביניים. אחרי השלב ביניים הזה, נוכל להגיע לשלב יותר ממוקד, שבו רק חצי שעה ביום, ואז לאחר מכן, תראי שאין לך צורך בזה. מדוע? מכיוון ששגרת היום-יום שלך, היא זו שתתגמל את ההרגשה הטובה של טוב לי בעבודה שלי, טוב לי במה שאני עושה, טוב לי העבודה המשותפת והעשייה עם שאר העובדים, ואז את תצטרכי פחות ופחות להתעסק באותם רגעים לא עניינים שאת מרגישה לא טוב איתם.
טוב, תודה רבה לרב.
בבקשה. אנחנו רוצים לסיים, נסיים בדקה האחרונה בהגדרה קטנה, איך מזהים התקף פסיכוטי, לא נוכל לזהות את זה לגמרי בדקה, אבל אדם שנמצא בהתקף פסיכוטי, אז הוא מנותק לגמרי מהמציאות, הוא עשוי גם לפעמים להתקשות לזהות איפה הוא נמצא, לדוגמה, הוא מריח עשן שלא קיים, הוא שומע קולות שלא קיים, למרות שאף אחד לא מדבר איתו, הוא יכול להרגיש שרודפים אחריו, במילים אחרות, הוא משוכנע בצדקת התפיסה שלו שהמציאות היא מה שהוא מרגיש, מה שהוא חווה, ולא מה שקורה באמת. אנחנו מסיים כאן את תוכניתנו. תודה רבה לזאב סגל, לשלמה פולק. מחר בוקר בעזרת השם וכאייל תערוג בנושא שבת וקדושת השבת. ערב טוב, לילה טוב, היו ברוכים.
תמיד